אז בהמשך לשיעורים שפתחנו בסדרת שיעורים שבעצם התחילו בדיני סחיטה, סחיטה זה הולדת דבר חדש מהמוצק לנוזל, עברנו לדיני המסע וההקפאה בשבת, היינו איזה 4-5 שיעורים, והיום אנחנו נדבר על דבר נוסף במלאכת המוליד, הוליד ריח. דיברנו על זה כמה פעמים במהלך שיעורים אחרים, אבל זה היה כאילו בדרך אגב. היום השיעור יוקדש לילדת ריח, ויכלול גם כן איפור, ובהמשך גם הרחצה בשבת, כפי שנראה. אז ככה, צריך להבהיר מקודם שבכל אופני הולדת הריח שאנחנו נדבר, שהתברו להלן, באופנים שאפילו שמותר, צריך לשים לב לא להיקשה ביסורי שבת אחרים, כן? אומנם אנחנו מדברים אם מותר בתור מוליד ריח, או אסור בתור מוליד ריח, או בתור כל מיני מלאכות אחרות שקשורות לאיפור ולרחצה, אבל לא לשכוח שלא להיקשה ביסורי שבת, כמו אם למשל משתמשים בדבר שהוא בצורה של סטיק, כן? מיגוש שנמרח על הגוף, יש איסור ממרח. על הבגד לשים איזשהו משהו נוזלי, שקוף, יש בעיה של כיבוס, משהו צבעוני, בעיה של צביעה, וכל כיוצא בזה. אז ככה, בעיקרון הולדת ריח אסורה, ובלשון הפוסקים, כיוון שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה. כלומר, זה כמו שעושה מלאכה חדשה, זה כל מלאכות המוליד, הנקודה שלהם היא, זה כאילו אתה יוצר מציאות חדשה, וזה מלאכת המוליד שאסורה. והאיסור הזה הוא הן אם אנחנו מולידים ריח בבגד או בכלי או במאכל. יש דיבורים על זה, יש פוסקים שסוברים כן ולא, ונראה בהמשך מה הכוונה, או בגוף האדם, באוויר החדר מותר לו לדרך, אין משהו מסוים שעשית אותו ריחני, היה אוויר זה אוויר. אז להלן התבררו אופנים שונים בפרטי דיני הולדת הער בדברים הללו. חשוב להדגיש, כפי שאנחנו נוהגים בשיעורים, דעת המשנה ברורה כדעת הפוסקים שסבורים שבגוף האדם מותרת הולדת הריח. כן?
מתנדף,
שתי סברות, זה לא המשנה ברורה. זה עוד לפני כן, יש את זה בחכם צבי ובפוסקים קדמונים מהסוג הזה. אז האדמו"ר הזה כן מעריך לשלול את דעת החכם צבי, כפי שהוא מחוטסך, הוא מביא אותו ומקשה קושיות והוכחות וראיות לדעתו, לדעת איך אסורה גם בגוף האדם. ולכן בעצם הדין הזה נמצא בהלכות יונטב. פרטי הדינים של הולדת ריח לא נמצאים כמעט בהלכות שבת, נמצאים בהלכות יונטב. מדוע? כיוון שכידוע בחוץ לארץ עושים נשיאת כפיים רק ביונטף, והיה איזשהו מין הידור כזה שהיו נותנים בתוך המים, שהיו נוטלים ידיים לכהנים, היו שמים איזשהו חומר ריחני, שיהיו מים ריחניים. השאלה מה האיסור? האיסור זה בגלל הכנסת החומר במים, שאתה מוליד ריח במים, רק זהו האיסור, או שגם רחיצת ידי הכהנים שמוליד ריח בידי הכהנים? אז באדמו"ר זה כן מפורש בסימן שעוסק בזה, שהאיסור זה הולדת ריח בידי הכהנים. כלומר, גם אם שמו את ה... נוזל הזה, השפינגרוד, כפי שהוא קורא לזה, השפינגרוד הזה, שם אותו, השפינגרוד הזה שם אותו במים מלפני השבת, רחיצת ידי הכהנים עם המים הללו שמוליד ריח בידי הכהנים זה גם אסור. המשנה הברורה מכריעה כדעת הפוסקים. המשנה הברורה מכריע כדעת הפוסקים שסבורים שהולדת הריח בגוף האדם לא עשו, אבל זה נפקי מינה עצומה לגבי המון דברים שנדבר בהמשך. יש שם הפוסקים שתואמרים שגם לדעת המקילים, כלומר דעת אותם פוסקים קדמונים שמשנה ברורה פסק מותם שמותר להוליד ריח בגוף האדם, אסור להוליד ריח בשיער, בשערות אסור להוליד ריח. וזה בנוע מה שכתוב בספר הלכות קטנות, שזה אחד מכאן מהפוסקים הספרדים הקדמונים, שאסור לרחוץ בשבת עיניהם וזקנם במי ורדים, משום שמוליד ריח בשיער זקנו ושערו ככסותו, כך אומר, שערו ככסותו. לשיער יש דין של בגד, כלומר שיער זה לא כמו הגוף, שיער יש לו דין נפרד. אז לכן אומרים חלק גדול מהפוסקים שגם שהם מסכימים לדעת המשנה הברורה שבגוף האדם מותר לא לדרך, אף אפילו כן בשיער אסור לו לדרך בשבת לכל הדעות לדעתם.
זה מגיע לי כי השיער הוא לא קולט כמו הגוף.
כן, כן, כמובן שזאת הסברה, כן. עכשיו אדמור הזה כן כאמור, הוא סבור שגם בגוף יש לו לדרך, ואנחנו נזרום בשיעור עם דעת אדמור הזה כן, ונזכיר בזמן לזמן שלדעת המשנה הברורה זה מותר. עכשיו צריך גם להדגיש שזה שאמרנו שאסור להוליד ריח במאכל, אז זה כשאדם מתכוון לריח שיבצר בו, אבל מותר להכניס תבלינים למאכל, כי הכוונה היא לא להולדת ריח, רק להתאים את המאכל, במאכל יש לו טעם, שבטעם הזה מורגש ריח מסוים, אבל לא מתכוונים שהמאכל יהפוך להיות ריח חמי. בדיוק איפה, אז למשל בשאלה, מותר לעשות תה בשבת, כן? למרות שתה זה דבר ריחני, כן? אבל האדם לא מתכוון לריח שזה יהיה ריח לתה, שזה טעם, בטעם מוגש ריח. השאלה רק אם מותר להוסיף נענה לתוך התה. אז שמותר מצד עיני בישול, כן? שהוא בישול. אז אם אדם מתכוון לריח הטוב, אז כמובן שאסור. הוא מתכוון לטעם של הנען אשר יש בתוך התה, למרות שהטעם הזה הוא מטובל, שבו את הטבלין הזה של הנען את הריח המסוים הזה, אז זה מותר. אז בפוסקים קדמונים מדובר מזיגת היין במי ורדים, ככה בסדר מדבר, לא יודע מה זה מי ורדים, לא יודע למה עשו את זה, וככה מדובר הפוסקים. אז כתוב ככה, דלא אסרו אלא בדבר שאינו אוכל לא, מתכוון לא לדרך, מה שאין כי ביין ששותים אין כוונתם אלא להתאים את היין שיהיה מתוק בפיו, ולכן אין כלל לדעת ריח. אותו דבר כותבים שאדם לוקח בידיים איזשהו דבר שהוא רוצה להריח אותו, הוא לא מתכוון שהידיים יהפכו להיות ריחיות, אבל זה מה שקורה. אם אתה שופך לתוך הידיים איזשהו משהו ריחני, על מנת להריח אותו. אז מה שריחכם, מה אחריכם הפועל יועצה? שהיד שלך מריחה. אבל אתה לא התכוונת לו לדרח. ככה לשון בפוסקים, וכן אותם ששופכים מי ורדים בכפם כדי להריח, שאין כוונתם לא לדרך טוב בידיים.
יש כאלה בשבע ברכות, זה משפצים על הקהל מהמי ורדים האלה.
כן, גם שם בטח לא מתכוונים שהם יהפכו להיות ריחניים, זה חלק מהשמחה הזאת. איי, לכאורה זה פסיקי ש... אני לא מתכוון לא לדרך, אבל זה מה שקורה, לא? זה מה שמתרחש. אז יש חידוש מיוחד פה, ואדמור הזקן מדבר על זה בקולטסחן שם בהלכות יונטף, שפסיק רי שבהולדת חלשון שם, שפסיק רי שבהולדת ריח מותרת. זה חידוש, כלומר בכל מלאכות שבת אנחנו יודעים שגם כשאתה לא מתכוון לעשות מלאכה, אבל אם מה שאתה עושה יוצא מלאכה, כפי שדבר עוד מעט לגבי צחצוח שיניים, כל מיני דברים, זה לא משנה מה אתה מתכוון, פסיקרי שזה אסור. אדמו"ר הזקן מוכיח בקנטס אחר שמה שפסיקרי שבה, זה חידוש עצום. סיפרתי פעם כשדיברנו שאול השאר, אני בדל החיים, אחד מחשובי רבני חב"ד, שכבר נמצאים עכשיו בעולמות עליונים והופכים עולמות שמשיח כבר הגיע, אז היינו פעם אצל הרב, וביחד נדחפנו שם לראות את הרב, והוא עמד לידי ולוחש לי באוזן. אז היה בעיתון כפר חב"ד, בשבועון כפר חב"ד היה מדור כזה אוהלי חנה על שם הרבן נדחה, ובעמוד הראשון היה תמצית של שיחה של הרב, ובעמוד השני היה, אני הייתי נותן להם כל שבוע או כל חודש, אני לא זוכר מתי זה יוצא, הייתי נותן להם איזשהו תמצית של הלכות. אז כתבתי שם את הדבר הזה, אז הוא אומר לי, אני לא מרפר, שאני לא מסכים איתך מה שכתבת, אמרתי לו שפסיקרי של... מה זה פסיקרי של אותה? אין דבר כזה. אתה לא צריך להסכים איתי, אתה צריך להסכים עם אדמו"ר הזקן, בבקשה. בוא נסתכל ביחד. הראיתי לו שזה מפורש באדמו"ר הזקן, אבל זהו זה. ולכן, כפי שאמרנו, כל הדברים האלה שאתה לא מתכוון להוליד ריח, וזה מאוד חשוב, עוד מעט לדבר על זה קצת יותר בהרחב, רק עוד יסוד גדול בהולדת ריח, זה כאשר בדבר מסוים עדיין יש את הריח, והריח המסוים הזה יש עדיין בו, אלא שהוא כבר קלוש, בערב שבת הפכנו אותו לריחני, אבל בשבת בבוקר עדיין הוא מורגש אבל חלש. אני רוצה להוסיף עכשיו עוד מהריח הזה כדי שהפוך לריח חזק יותר, זה מותר, לא ריח אחר, חז וחלילה, זה קורא לדעת ריח. אבל הריח המסוים הזה, שאצל נשים, הן מאוד שכיח, כן, שהן רוצות, יש להם, אז הם שמו איזשהו בוסם מסוים, וכמובן שעד שבת בבוקר, הבוסם כבר נקלש. אז כל עוד הוא מורגש עדיין, ורוצים עכשיו להוסיף מאותו הריח כדי לחזק אותו, זה מותר. או, עכשיו מתרכז ב... אינו מתכוון להוליד ריח.
זה תשבדל בין הפסיק רשע. כל זה תשבדל בין הפסיק רשע של הריח, כי בסופו של דבר הוא מתנדף. מתנדף לגמרי, אבל בפסיק רשע פשוט, בעל חיים מומת, סופית.
לא משנה מה קורה.
זה מתנדף בסופו של דבר.
כל דבר, אין דודו, לא חיים.
זה לא כמו צבע שנשאר הצבע.
אין חיים נצחים לשום דבר. כל דבר מתנדף אי פעם.
אם זה צבע, אז הצבע נשאר.
אבל אם האיסור זה הולדת הריח, אפילו רק לרגע, כשיש איסור להולדת ריח, האיסור אפילו רק לרגע אחד. כשאסור להולדת ריח, גם אתה אסור להתארק לרגע אחד אסור. הם אומרים לך, לא. אם זה, אתה לא מתכוון פסיקרי, שזה מותר. עכשיו, רק רגע. ומהטעם הזה, כיוון שפסיקרי שהותר בו לדעת ריח, גם אדם מתכוון להוליד ריח, אבל המטרה שלו היא לא שהדבר יהפוך לריחני, אלא כדי להסיר את הריח הלא טוב, גם כמותר. כלומר, לא רק שאתה בכלל לא מתכוון לריח, אלא מתכוון, אני משתמש בדבר הזה כי זה מה שיש לי, אין לי בשום כוונות לריח. זה שדיברנו עד הרגע. עכשיו מוסיפים לרע עוד יותר. אני כן מתכוון שזה יפיק ריח, אני רוצה להשתמש דווקא בדבר ריחני, אבל לא כדי שיריח ריח טוב, אלא כיוון שיש פה ריח לא טוב שרוצה לגרש אותו, והדרך לדכא או לגרש את הריח הרע זה באמצעות הריח הטוב, גם זה מותר. כי מה שאסור זה הולדת ריח כדי שלמעוניין בריח שלווה יריח. כשאני מדובר, מתכוון להשיג מטרות אחרות, אם זה למשל, יש כזה נוזל ששמים נגד יתושים, מכירים את זה? יש עד היום, כשאני אולי ילדים, לפני השנה יש ריח של אקליפטוסים כזה, שזה מפחדים וזה, יתושים לא אוהבים את זה, היינו מורחים לכל מיני מקומות, אתה מתחיל, אתה מפיג ריח, אבל זה לא, אין שום כוון, אף אחד לא מעניין אותה, אבל מעניין אותה שהיתושים ילכו למען שהם הגיעו. וכל כיוצא בזה, אז עוד נדבר עוד מעט על עוד פרטים, אבל אלה מהיסודות. היסודות הם, אסור לא להדרך בשום דבר, כפי שבאת דעת אדמור הזקן, לא בגוף ולא בקדים ולא בשום דבר. כאשר אתה לתוך דבר מאכל, אם אתה מתכוון שהוא יריח ריח מסוים אסור, אתה מתכוון שהוא להתאים את המאכל מותר. דבר שיש בעדיין מלפני השבת ריח מסוים, זה אלא שהוא נקלש, אתה רוצה לחזק את הריח, זה מותר. שאתה לא מתכוון לו לדריח, הן אם אתה בכלל לא מעוניין בריח, אתה מעוניין בפעולה, ואין אם אתה מעוניין בריח כדי להשיג פעולה אחרת אבל לא כדי שתריח, כל הדברים האלה מותרים, למרות שפסיק רשא שהדבר שהוא לא ירח אני הפך להיות לריח אני. עכשיו אנחנו מגיעים את שדיברנו כבר בשיעורים, השיעור הקודם מזכיר את זה שוב, נגיע לסבון הסלש שדיברנו, שיש כמין חתיכת סבון לריחני שמוצמדת באמצעות תפסם פלסטי לאסלה, וכשמזרימים את המים שוטפים את הסבון ומחטים את האסלה, אם זה מוליד ריח טוב במים זה מותר רק בתנאי שהוא לא מעוניין להוליד ריח טוב, הכוונה היא רק סילוק הריח הרע. לידרגיסה הפשולם יזם לא הרבה טוען אומר דבר כזה, ואנחנו עוד נשתמש גם ביסוד הזה עליו, אומרים יש לך את אותו הדבר שהוא לא מריח אז אל תשתמש במריח, זה כאילו אתה מגלה דעת רשת בכל זאת בוניין בריח. יש לך את הסבון אסלה שהוא לא מוליד ריח במים, יש לך סבון אסלה שהוא מחטא ועושה את כל הפעולה, אבל הוא אחד כן מוליד ריח, אחד לא, אומרים שלא נזר לא ברח לא להשתמש בזה שהוא. מצד שני, אני כותב את זה בספר בלשון, יש מי שכתב, יש מפוסקי דורנו שכתב, כי אתם זוכרים בשיעור הקודם דיברנו שבעל מחבר ספר אורחות שבת, כאן אומרים שהם דיברו עם מומחים בדבר והם טוענים שבכלל זה לא מוליד ריח במים, הסבון עצמו מפיץ ריח, אלא משהו מתכסה ב... יש כאילו הדביקות הזאת, הקצת הזה מכסה אותו, ברגע שנשטפים במים אז מתגלה הסבון הפנימי יותר ואז הוא מפיץ ריח, כעבור כמה דקות הוא מתייבש שוב אז הוא שוב לא מפיץ ריח. כלומר זה לא מוליד ריח במים, מוליד ריח באוויר, לא מוליד ריח באוויר מותר, דיברנו כבר מקודם. אז לכן אני משתמש בסגנון יש מי שכתב, כמו שאני אומר לך טוען שלפי שהוא סבור, וככה כל הפוסקים שדיברו על זה עד שבאו חשב ודיבר עם המומחים שלימדו אותו שזה לא עובד בצורה כזאת, כולם רוצים מתוך הנחה שהמים הופכים להיות ריחניים ולכן הם כותבים את כל האיסורים הללו. זה כתחילה בטח עם סיבה, אז בוודאי להקפיד. עכשיו אנחנו מגיעים לשימוש בשמפו ודאודורנט. על פי מה שדיברנו, אם ברור לאדם, וזה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כן, צריך לדעת שזה דברים שהקדוש ברוך שיודע את תעלומות לב, כן, זה אדם לפעמים מרמת את עצמו שהוא בעצם לא מעוניין שיהיה איזה ריח טוב, אני רק מעוניין שהריח הזה לא יהיה, כן? ובכלל, כבר דיברנו גם על זה בשיעורים קודמים, כבר כמה פעמים הזכרנו את מאמר חז"ל על במסכת חגיגה, מי שרוצה לראות בפנים, בדף ה' במסכת חגיגה, על הפסוק כי על כל מעשה אלוקים יביא במשפט, על כל נעלם, אז כתוב שזה הולך על מי שגורם הגשה של מעיסות לחבר. אדמור הזקן מביא את זה בשולחן ערוך בסימן קוף נון וור וסימן בסחרי הלכות התפילה ובחת הקונים ובטחנו, וזה יש סימן שמדבר על הנהגות האדם. עכשיו בסעיף תדבור אדמור הזקן מביא את המאמר החזל הזה להלוך, זה לא רק מאמר החזל בחלק המוסר שמתאר, זה מגיע לחלק ההלוך הקדוש הרבה מדבר הרבה שיש הבדל גדול בדברי תורה שהם מופיעים, מה שמגיע להלוך זה יש איזה תוקף בעין ארוך יותר מאשר דברי תורה אחרים. אז מובן שכונוך להלוך שאדם אסור לו לגרום להגעיל את האנשים, אז זה מאוד חשוב שאדם יעשה את כל התלוי בו, שלא ידיף ריח זהה וכיוצא בזה שזה גורם לגועל. אבל כשהוא רוצה להשתמש בדיודה, אתה צריך להיות באמת משוכנע שהוא לא מעוניין בריח, אני מעוניין אך ורק שלא יהיה בלגנים מיותרים. אז כפי שאמרנו, אז אם אנחנו רוצים להשתמש בדיודורנט, או שאנחנו רוצים לרחוץ את הידיים ולוכלך, אנחנו רוצים להשתמש בשמפו, אסור להשתמש בסבון בשבת, כן? דיברנו כאשר הקודמים, זה הולדה מסוג אחר, וגם ממרח וכל מיני מלאכות שיש בזה, אבל בשמפו שהוא נזיל מותר להשתמש בשבת, שרוצים לנקות מקום מלוכלך. אלא מה, ששמפו מריחים, מה לעשות, יש להם ריח נעים בדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, כל אחד עם ההנאות שלו. אז צריך לדע, אתה רוצה להשתמש בשמפו לרחוץ מקום מלוכלך, בעיקרון זה מותר, אבל בתנאי שאתה לא מתכוון לריח שזה יעשה לך בידיים וכיוצא בזה. ועל דרך אתה רוצה להשתמש בדאודורנט, בסדר? אם אתה מתכוון או למנוע כדי שלא יופיע ריח זהה, או בשביל לסלק את הריח שכבר מתחיל להיווצר, אז זה בסדר. אבל או, אז גם פה באים הפוסקים ואומרים, אומר שם זרם לרבוך, שאם יש לך דיאודורנט מפיק ריח ויש לך כזה שהוא לא מפיק ריח, ואתה משתמש בזה שמפיק ריח, אז אתה כאילו מגלה דעתך שאתה כן מעוניין בריח, ולכן אם יש את שתי אפשרויות משתמש בזה שלא מפיק. אני חושב כפי שאני נפגשתי עד היום, אני רק מכיר כאלה שכן יש לה, אבל הפעם היה יישוב כזה דבר כמו גביש כזה, אתם זוכרים? היה, לא יודע כמה זה תפס או לא תפס, היה משהו כזה עגול כמו גביש של איזשהו מחצב שהיו משפשפים את זה על הגוף, זה היה מונע את ה... יש לך את זה עדיין, זה היה בשעתו, זה מאוד תפס, היה זה בפרסום, וגם אני כבשעתו היה לי את זה, וזה לא היה שום ריח לזה, כן, זה מגביש כזה, אתה משפשף וזה מונע את הזעה, מונע את ה... לא יודע איך, אבל כיום הדאודורנטים המצרים לכל אחד יש. וקיצור, צריך לדעת שאם הכוונה היא אכן לא להריח, רק בשביל התועלת בעניינים שלו, שאמרנו מקודם, זה בסדר. אבל כמובן צריך להיזהר בסוגי הדאודורנטים, איזה סוגים להשתמש או לא להשתמש. אסור להשתמש בסטיק, כי הסטיק זה ממרח, כן? אפשר להשתמש עם הכדור, כן? הגלגלת הזאת, שוקמין כדור כזה, שהוא מסתובב, וכשאתה מחזיק אותו ככה, הוא תופס מהנוזל הזה ומורח אותו על הגוף. אפשר להשתמש גם בספרי שמתיז, בלשון הילדים משפריץ, גם שמתיז. למרות שלכאורה, מה יכול להיות בבעיה במתיז? איזה מלאכה? לא,
זורה,
נכון? זוכרים? דיברנו על זה בשעתו. כתוב, איפה למדנו על זה? שכתוב שבחלשון שבשולחן ערוך, אדמו"ר הזקן היה לנו את הלשון, או הרוקק ברוח והרוח מפזר הרוק, כן? זה אסור, למרות שהוא לא מתכוון שהרוח יפזר, מה אכפת לי אם הרוח יפזר או לא יפזר, אבל בכן זה אסור מצד מלאכת הזורה בשבת. אז לכאורה כאשר אתה לוקח את המיכל הזה ונותן לחיצה, ואתה לוקח את המים, את המשקה הזה מבפנים, וגורם שיצא באופן שיתפזר לפירורים קטנים, כמו שעוד יותר אפילו בצורה מפוררת ומפוזרת, אז לכאורה אתה עושה מלאכת הזורע, אבל לא. זה מותר מכיוון שתי סיבות. א', כבעי גבעות פוסקים אומרים שזה דין מיוחד ברוק. מכיוון שהרוק זה יוצא מגוף האדם, והבני אדם הוקשו לקרקעות, אז יש היקש שנמצא לגבי דיני קניינים, לגבי כל מיני דברים שבני אדם הוקשו היקש לקרקעות, ולכן כמו שגידולי קרקע מלאכת הזורה אסור רק בגידולי קרקע, והרוק הוא כאילו גידולי קרקע. דבר נוסף, שפה לא הרוח מפזרת אותו, כן? פה במלאכת הזורם, מה קורה בזורם? מעיפים להעביר את הגרעינים של התבואה עם כל הקליפות והקשים, והרוח מעיפה את הקליפות והקשים, מה שלוחת חזרה לתוך הסניה, לתוך המגש הזה, מה שנופל חזרה זה רק הגרעינים, אז הרוח מפזרת. השן כפה, איזשהו מוח שמפזרת, אתה עם הידיים שלך מריץ אותם קדימה. זה לא כתוב שזה דומה לזורם. מצד כל הטעמים האלה מותר להשתמש בספרי, אבל שוב צריך לזכור שיש מלאכת הכיבוס. אם זה, רוצים לעשות את זה על החולצה, על הבגד עצמו, הטיס, סטופ, זה אסור, אתה מרטיב את הבגד, וזה מלאכת הכובס, כיוון ששריעתו של הבגד זהו כיבוסו. אם מדובר במשהו שהוא צבעוני, אז יש מלאכת הצובע. צריך לשים לב, אנחנו מדברים פה על מלאכת הולדת ריח, אבל תמיד לקחת בחשבון אם אנחנו לא נוגעים באיסורי שבת אחרים מלבד הולדת הריח. מה עם ניקיון הפה והשיניים? אז ככה, מי פה, אם יש לנו מי פה מוכנים, לא צריך לערב תמצית במים. יש פה בארץ הטיידנט קוראים לזה, והחברה שמייצרת זה מין כזה דבר, טיפות כאלה, שמים ככה 5-10 טיפות בקוס מים, בחצי קוס מים, והמים הופכים להיות למי פה. דבר עצמו מאוד חריף, אי אפשר להכניס אותו לפה.
זה סוגים אחרים, ליסטרים קוראים
לזה. מה?
יש ליסטרים, שני סוגים.
אוקיי.
צהוב,
נקרא. זה שמות. בכל פנים, אם יש מוכן ולא צריך להרח, עוד מה תדבר כשצריך לעשות את הערבוב הזה עם המים. אבל יש לו לא מוכן, בקבוק של מי פה, מוכן. כן, הליסטרים זה מוכן. ליסטרים אתה צריך להרבב במים. אתה לוקח את הדבר עצמו, שם אותו בתוך הפקה קצת, עושה. אז זה נדבר עוד מעט. אבל אם יש, אז אם יש מה מוכן ולא צריך לערב תמצית עם מים, אז תנאי יותר שמינו מה שמענו לאל, שאם ברור לאדם שהכוונה היא רק הסרת הריח הלא נעים מהפה, אין לו שום אינטרס לריח הרעננות או ריח המנטה וכל הדברים האלה שנוצרים בפה כתוצאה מהפעולה הזו, מותר, צריך בשביל זה עבוד הבחנה ברורה. מה אני באמת רוצה? האם אני רוצה שזה ריח נעים כזה, או שאני רק רוצה שאני קם מהשינה, או שאני אכלתי משהו שאולי לא, אני רוצה לסלק את הריח הזה, אני רוצה שיהיה ריח נעים בפה. ריח נעים בפה זה אסור, אבל אם זה אתה רוצה רק להסיר את הריח, אין לך שום אינטרס לריח רעננות שיבצה בפה, זה מותר. כל שכן אם אני רק מתכוון לנקות את השיניים, יש אני מתכוון לריח, אבל לא כדי שיריח אלא כדי שיגרש את הריח הרע, זה מותר אמרנו גם כן. כל שכן אתה בכלל לא צריך להביא ריח רע, רק לסלק לכלוך מהפה, זה לחיטוי, לניקוי, בוודאי שמותר. אם צריך לערבב את התמצית הזאת עם מים, פה זה כבר סיפור. אם המטרה זה רק לניקוי הפה ואין לי בכלל מטרה של ריח, זה מותר. אבל אם מתכוון לריח, אני לא מתכוון לריח שיוולד, להוריד ריח נעים בפה. שימו לב למה שאני אומר עכשיו, אני לא מתכוון, אני רוצה לשטוף את הפה, להעביר את הריח הרע, שזה דבר שמותר, אבל אני שם את הטיפות במים כדי שהמים יהפכו להיות ריחניים. אבל מה המטרה הסופית של זה? הוא נמצא כאילו בשלב ביניים, כדי להעביר ריח רע. זה לא מותר. אבל אתה שם את זה במים בשביל מה? אם המים לא יהפכו להיות ריחניים, הם לא יעבירו לך את הריח הרע בפה. כדי שהמים האלה יביאו לך את הרבה הפה, אתה מעוניין שהמים יפכו יותר חנים, שאז יקבלו את התוקף, את הכוח הזה להביא יותר אחר, אז אתה מעוניין להוריד ריח במים, זה אסור. זה אסור. אז חייבים לעשות את זה לפני שבת. בשבת אסור, כי אתה מוליד ריח במים. כלומר, אם מטרת הערבוב זה ניקוי הפה בלבד, אז בשביל אתה לא צריך בכלל שיהיה ריחני. לנקות את הפה, אתה צריך שיהיה בתו חומרים, חומרים המחטאים. בכלל לא צריך ריח. אז בסדר, אני לא צריך ריח לא במים, כי המים לא צריכים להעביר ריח. כשאני רוצה את המים האלה בשביל להעביר ריח רע מהפה, אז אני רוצה שהמים יפו ריחני, ואז זה באמת אסור. לא ניסיתי, אני לא יודע, אתה אומר? אוקיי, אם המטרה של ערבוב התמצית ימי הפה זה רק כדי שהמי פה להפיק את החריפות, כן? רק שזה חריף, כמו שאמרנו, אי אפשר להכניס את זה לפה. אני לא מעוניין להביא ריח, אני סתם רוצה לנקות את הפה, אבל יש לי גם אינטרס שזה, להתפיל את החריפות, אין בזה שום בעיה. עכשיו, שאלת שאלה כזאת, אני רוצה לצחצח שיניים בשבת. מותר או אסור? אז ככה. בנוגע לשימוש במברשת שיניים עם משחת שיניים, אז זה לא נדבר בכלל, פשטה הוראה בישראל שלא משתמשים עם משחת שיניים בשבת. יש בזה שקל ותא בפוסקים, האם יש בזה ממרח או לא, האם אני מעוניין פה למרח או מעוניין, זה סיפור שרוצה אצלי בספר, בפרק שעוסק בדינים הללו, פרק 18, יראה בהערה ארוכה, אני מביא שם את כל הדעות. אבל מה שנתפשטה הוראה בישראל כדעת גדולי הפוסקים, פוסקי הדורות האחרונים, שלדעתם אסור להשתמש במשחת שיניים בשבת. אוקיי? עכשיו אני רוצה להשתמש במי פה וכיוצא בזה. אלא מה? יש לי סיפור עם המברשת שיניים. אז להרטיב את המברשת ולשפשף, אז אני זה סחיטה. אבל אם אני לא מרטיב את המברשת, אני מבריש מברשת יבישה, אלא מה? שלפני כן אני שוטף את הפה. לא סתם מברשת יבישה, על פה דבוק מהשינה ומערבל שם את הסיר. אני קודם שוטף את הפה, אתם כמו שצריך עם המי פה, פולט את המי פה החוצה, ועכשיו כששיניים דבוק עליהם, כל העסק הזה נמצא שם בפנים, יש נוכחות, אז אני משפשף מברשת היבישה יותר, כי אני יכול שוב לקחת מי פה ושוב לשטוף ושוב לפלוט, למים, לא משנה. אבל הפעולה הזאת היא מותרת. שמיר שבס כלחוסו, הוא מביא מהרב של המזלמן אורבוך שיש אפשרות לפעמים להשתמש במברשת שיניים גם באופן רטוב, אבל זה מדבר שאם שערות המברשת נפרדות זו מזו ואינם כגוף אחד ממש, והמים יוצאים גם בלי סחיטה. יש את המברשות האלה שכמו יטריות כאלה, כן, כאלה פלסטיקים, כן, זה לא שערות, כן. יש כאלה שאומרים שבכלל, אז אם פלסטיק לא סופג את היתר הזה, אני לא מבין, אומרים את זה יהודים טובים, אבל כתוב כאן שגם שיער לא סופג. שיער זה חומר סופג, שיער לא סופג.
אז לכן
כתוב ברמב"ם שאין סחיטה בשיער בשבת, אבל מדרבנן יש כן, למרות כי המים הוא בין השערות. אז זה, כשאתה סוחט, אתה לא סוחט את השערה, אבל זה מדרבנן, נכון? זה לא עשו מדאורייתא. אז אותו דבר גם פה, מה זה משנה שערות מאיזה חומר? אבל אם זה בא, אותו סגנון, זה כמו שערות, שערות בפלסטיק, כשאתה שוטף אותו, יש בו מים, אתה תיתן לו שפריץ, יעוף מתוכו מים. אם זה סערון כמו שהוא מתאר, יש את המברשות האלה, ראיתי אותם בארצות הברית, אולי גם פה בארץ, ממש כאלה כמו גומי כזה, כאלה, מכיר את זה. זה משהו אחר, שם זה נמצא באמת בין, זה וזה, זה בכלל לא ספור. אז בין
המברשות... כמו שני מפיות? מה? כמו שני מפיות שאני לשולחן, יש ביניהם מים.
נכון, בדיוק. הכל פנים. האופן שאפשר לצחצח שיניים בשבת באופן המותז, כפי שאמרתי מקודם, שוב, לא לשכוח, אם אני מתכוון לריח הנעים, אז זה כמובן אסור. אבל אם אני רוצה לשטוף עם מי פה, לא לריח הנעים, רק להסרת הריח הלא נעים או וכיוצא בזה, אז זה בסדר באופן שאמרנו מקודם. ראיתי אחד מהפוסקים שכותב שמן הראוי לייחד מברשת מיוחדת לשבת, הוא מביא איזשהו גמרה, אפילו לא זכר משהו, אז...
זה מברשת בשביל
לסיעה, לא? זה כתוב בקצת השולחן, זה אומר בשביל עובדי דחויל, לא, זה עובדי יוסף כותב את זה דווקא, מביא איזשהו גמרה מעניינת, אני כבר זכר, כאילו שיש איזשהו משהו בגמרא, משהו דומה, שאמרו לייחד לשבת. יש חידוש שלו, בערך לא למעלה שיש להם דרישות מאוד קשות בדרך כלל.
עוד קודם,
ומבשת
של
אסלה
למשל, זה דוגמה לזה שאפשר
להשתמש
כאילו?
תלוי. שם אני לא זאת, אני רק מנקה ושם את זה בכלי שלו.
באמת שעשה עוד מעט, לא נערבב דברים. תשאל אותי אחר כך, ויש אסלה, אני אדבר על זה לחוד. דיברנו על זה כבר באחד השיעור, אני מזכיר את זה עוד הפעם. כל פנים, אז צריך לשים לתשומת לב, כפי שאמרנו גם מקודם לגבי דברים אחרים. אנחנו נוגעים באיסור הולדת הריח, צריך לשים לב שלא ניכשל באיסורים אחרים. ולכן, היתר השימוש במברשת שיניים זה רק אם אנחנו לא במצב של פסיק רשע שיצא דם מהחניכיים. למשל, המנחסי צרוק, הפוסקים הגדולים שבדור, הוא כותב שאסור להבריא שיניים בשבת כי יוצא דם. אז כמובן שזה תלוי כמה אתה מצחצח שיניים וכמה איזה רגישות. בדרך כלל אנשים שעושים את זה באופן קבוע, זה כבר לא כל כך קורה. אולי יש אנשים שיש להם עדיין רגישות אחרי שיום, יום, שנים עושים את זה, ועדיין הייתי פה מפנה אותם אולי לבדיקת דם, גם כדי לראות מה מצב ה... כל פנים, אבל כמובן, שמדם יודע שאצלו כשהוא מצחצח שיניים יוצא דם מחניכיים, זה פסיקרי שזה אסור. וצריך להיזהר גם כן, כששוטפים את המברשת, להיזהר מסחיטה. אנחנו ביום חול רגלים, כששוטפים, אז אנחנו גם קצת משפשפים, סתום, שבת תיזהר. ודבר נוסף, שבמידה ואנחנו יודעים שעכשיו זה השטיפת, הברשת השיניים האחרונה לפני יציאת השבת, כן? אחרי ש... בלענו את שם התרדמה הקבוע, את הצ'ולט, את כל הדברים הטובים ונפלנו וישנו וקמנו ואנחנו מצחצחים שיניים, אבל זהו זה, אנחנו עכשיו הולכים לשבת ללמוד מה? אחרי כן הולכים למלחמה ועד מוצאי שבת אנחנו כבר לא נשתמש עוד פעם במברשת הזאת, אז אתם שאסור לשטוף אותה כי זה מייחין לשבת לחול, לא צריך להשאיר אותה ככה, אפשר לנהר אותה, אבל נשים אותה בחזרה להצילה ומוצא שבת, לזכור לשפשף ולנקות אותה.
יש את הסילונית שהוא עשה עבודה טובה, אבל שוב, זה רק לפני שלא יוצא דם, עד שהוא מרגיש. עוד עבודה מציינת הוא עשה.
כן, שמעתי על זה כבר כמה פעמים.
אני משתמש עם זה ממש, גם אחרי שאני מצחצח ואני עושה את זה, עדיין יש
סחורה. עדיין יש סחורה, ברוך השם, טוב מאוד. נקיות זה אחד הדברים החשובים. אז עכשיו השימוש בבושם. אז כפי שאמרנו, אסור לבשם את הבגד, הגוף או השיער, אלא אם כן, לפני שבת זה כבר נעשה, ועדיין יש בגוף ובגד, בבגד ובשיער, עדיין ספוגים בריח הבושם המסוים הזה שבישמנו לפני השבת, מותר להוסיף ולבשם אותה בשבת באותו הריח. רק הזכרנו גם כן שכיוון שהרטבת בגד אסורה משום כיבוס, אז זה מוגבל באופני כאלה, אם זה בבגד, אופני בישום יבשים אם קיימים. אבל לפני ביסום לחים, רטובים, אי אפשר להשתמש בהם על הבגדים בשבת. וכפי שאמרנו גם מקודם, לתאר את האוויר למטרת הסרת ריח לא נעים כמו בשירותים, מותר גם להטיס ספרי ריחני, ולא צריך להטיס דווקא לחלל החדר, אפשר להטיס גם כן על הקיר או על האסלה או על הניאגרה, כיוון שכפי שאמרנו, נכון אני מוליד ריח במשהו, אבל המטרה היא לא שיהיה לי עכשיו אסלה ריחנית או קירות ריחניים, והוא ראה שבסלון אני לא עושה את זה וגם לא בחדר השינה, רק בשירותים, בגלל שזה נועד להסיר את הריח על אותו, אז זה מותר. ואם לחלל האוויר, כמובן שבכלל אין שום בעיה, שכאן דיברנו מקודם שבחלל האוויר זה לא, זה מותר, אפילו זה לא נעשה למטרת השריח. עכשיו לפני שאני ממשיך, כבר נגענו, כבר הגענו לשירותים שוב, אתה שואל בנוגע לנקות את האסלה. דיברנו, היה לנו בשיעורים הקודמים, היה לנו שיעור בנושא בשיעור, דיברנו על זה שכשיש לכלוך בשירותים ויש את העניין של כובד הבריאס וקריצה בזה, להשתדל לעשות את זה לא באמצעות מברשת, שאין ברירה אחרת, אז תוך כדי שהמברש, שהמים נוזלים, אז לשפשף, כלומר שזה לא נפרד. אם עכשיו כבר רגוע ואתה משתמש במברשת הרטובה, אז אתה סוחט ממנה, אבל אם תוך כדי שהמים זורמים באסלה, תוך כדי כך אתה משפשף, אין רגע מסוים שזה הופך למציאות בפני עצמה. וזה על דרך שכותב הבן ישחי לגבי סחיטת שיער בשבת. סחיטת שיער בשבת אסורה כפי שאמרנו מקודם, אבל הוא אומר שכאשר אדם רוצה אחרי המקווה וקייצה בזה, אז מותר לו לקחת את המגבת ולהפעיל לחץ כאילו על השיער, אז קייצה בזה באופן שהמים לא נפלטים בפני עצמם, אלא איך שהם יוצאים ממנו הם נבלעים בתוך המגבת, כיוון שזה לא נוצר מציאות חדשה, זה היה בלוע מקודם בשיער, עכשיו זה בלוע במגבת, אבל זה לא ממש אותו דבר, כי פה זה מים למים, ולכן כתחילה כתוב לא לעשות את זה, לעשות זה באופן להשתדל על ידי התזת מים על הדבר, במידה ואי אפשר וזה קשור לכבוד הבריאות, אז לעשות את זה באופן הזה. אבל
היום יש כמה שירותים מן משפריץ כזה ש...
למי שיש, יש. למי שיש, זה הנצאה הכי פשוטה, כי גם אצלי יש את זה בשירותים, בכל שלושת השירותים בבית, בכל אחד יש כזה שפריצה, וכשצריך, מתיזים, זה נעלם. כל עוד זה טרי, זה נעלם. אם מישהו שכח אתמול בלילה, זה כבר קצת קשה להיפטר מזה. אני
כבוד רב, אני יודע ששם היא כזאת שהיא ממש
נפלדים תלוי איזה מברשת, זה מברשת שלך בבית, אצלי יש מברשת שונות, כל אחד ומברשתו. האיפור בשבת, כל אופני האיפור שקשורים לביסום, אז דיברנו על הולדת ריח, אז כבר דיברנו על האופנים המותרים והאסורים מקודם עד לשלב הזה בשיעור. עכשיו יש חומרים שצובעים את הגוף, כל מיני אופני איפור שצובעים את הגוף, אם זה ליפסטיק, אם זה כל מיני צבעים, עד לצבעי קרב אינדיאנים. אז כן, כל מיני חומרים שצובעים את הגוף אסורים בכל אופן, גם כשלא נשאר על האור משהו צבע אדום, רק הדבר שגורם לסל להדים. בגמרא כתוב, בשולחן ערוך כתוב, שאחד הדברים שעשו בשבת זה נשים היו שמות בצק על הפנים שהיה נדבק שם, ואז היו לוקחים שמסירים אותו, אז היה הפנים האדימות, היו לחיים אדומות, כן? אז כתוב שעשו לעשות את זה בשבת, אז לגרום פעולה להדים את האור, למרות שלא שם איזשהו צבע על האור, אבל הפעולה שגורמת לאדים זה גם כן אסור בשבת. זה לא משנה באיזה צבע שצובעת את עצמה, גם בצבע שקוף אם הוא מבריק שהוא ניכר, אז ניכר בגלל ההברקה שלו, גם באופנים הללו אסור בשבת. והפוסקים באמת אסור גם כן לעמוד בשמש להשתזף, כן, אתה יכול לעמוד בשמש להתחמם, סתם לשבת בחצר ככה ולשאוף אוויר צח ולקרוא איזושהי שיחה מים וקריץ וזה גזום תרד. אבל כשאתה מתכוון כיוון לתפוס איזשהו צבע, כן, יושבי על המרפסת, זה שייך אצל נשים אולי, גם אצל גברים שיש להם זה גנים נשים שרוצים לקבל קצת צבע על הפנים, אז מתיישבים לתפוס שמש. אז צריך לדעת שבשבת עם הכוונה להשתזף בשמש זה אסור, כיוון שהאור נצבע בצבע שחום, על דרך כמו שאמרנו מקודם שאסור לעשות גם כדברים מהסוג שלא יוצר צבע, רק אתה עושה דברים שגורמים לצבע. אבל אם אדם סתם רוצה לו להתחמם את הגוף בשמש, אין בזה איסור. אם הוא מתכוון לשם רפואה למשל, אז גם כן פוסקים כותבים שאם אתה בכלל לא היית יוצא לשמש, מה, יש לך בחום הזה לצאת לשמש? אבל יש לי פה איזשהו כאב, הרופא אמר שלחמם אותו זה יכול לגרום להסיר לי את הכאבים, אז אני מתיישב בשמש כדי שיתחמם המקום וירפא לי את הכאב. זה גם כן אסור בשבת, אלא אם כן זה במצבים שמותר רפואה בשבת, כאשר אדם נמצא במצב של כאבים כל כך קשים שכפי שהלשון נפל למשכב, הוא בא לו להיכנס למיטה מרוב כאבים, זה כבר משהו אחר, שאז מותר לקחת גם כדורים, אז מותר גם כן לעשות דברים כאלה. שם מותר לאכול פרי שמאדים את השפתיים. אז אם לא מתכוונים לכך, אז מותר. גם אישה, למרות שזה הצבע שהיא רגילה לצבוע וזה, אבל היא לא מתכוונת לזה. אני לא אוכל תותים בגלל שזה צובע, אני לא אוכל, אני לא מעוניין בכלל לצבוע את השפתיים. אני מעוניין לאכול תות. אבל אם היא מתכוונת לצביעת השפתיים באמצעות המאכל שצובע, כתוב במפורש בפוסקים שאסור. אני נוכחתי לראות שהייתי בחוץ לארץ ביום השני של יום טף, שמתחילים כבר הצבעים להשתחרר, והאישה פתאום מופיעה בגודל טבעי, ופתאום רואים מי באמת, ואז היא מתביישת לצאת לרחוב משום מה. אז מחפשים עיצות איך אפשר לעשות את הצבע. אז רוצות לאכול דברים אדומים, וזה בדרך אכילה, היא אומרת, אבל למה את מתכוונת בפירוש כדי שיצבע לך את השפתיים? כתוב בפירוש שעשו בפרט שיש יומיים יום טב, או כמו שאנו בשבוע עשר יש שלושה ימים רצופים שאי אפשר להצטבע, שם ישמור זה הלחצים האיומים שלא נדע. אז צריך לדעת, צריך להזהיר את אנשים שזה הדבר הזה הוא אסור. ובטח שאסור לעשות כל מיני עיצות אחרות, לקחת איזה נייר קריפון אדום ולשפשף, זה בטח ודאי ודאי אסור. מה אתה אומר?
סלק.
כן, סלק, תלוי. אתה אוכל סלק בשביל לאכול סלק, איזון תראי. אבל אם אני, מה השתגעתי פתאום לבלוע סלק? אבל אני זוכר שהשתמשו מניירות פה הבנות הירושלמיות, מי ידע בכלל, מעלה בדעתם ללכת לקנות זה נייר קריפון הזה, כך יקראו לו, זה נייר קריפון, נייר כזה אדום, נייר רך כזה, היו משפשפות, משפשפות, זה הספיק להם בשביל להראות סביר. אוקיי, ככל שמאדרים בזה כל השנה, ככה הלחץ, כשאי אפשר לעשות את זה. Anyway, אנחנו מתקדמים עוד קצת בנושא הזה. לשים אבקת פודרה יבשה שלא נדבקת לגוף, שימו לב, חשוב מאוד, אלא מפוזרת באופן יבש, כלומר שבאמת יכולה לעוף מהפנים. אז ישור, זה מונח על הפנים, אבל זה באופן יבש, זה מותר. כך פוסק הקצויס השולחון, יש מגדולי הפוסקים שחולקים עליו ואומרים שזה בשביל שם שילחוס מן הכתוב שאסור בשום אופן, אבל דעת הקצויס השולחון זה שביובש זה מותר. והיום כבר עלו גם כן על המצאה ויש חברה שמייצרת את זה, מביאו לי את זה הביתה לבדוק שאני אגיד אם זה באמת ככה, ואת הקופסה, יש כל מיני צבעים ש... הם רוצים לעשות, אבל אם זה לא נדבק לגוף אז מפוזר ביובש זה מותר, בתנאי אבל שהאור לא צבוע מלפני כן. ובלשון ההלכה אמנם עם צבעה פניה מערב שבת. ביום השבת עדיין קצת מצב על הפנים, אין להתר פיזור ההפקה על הצבע, כיוון שההפקה מצטרפת לצבע ומשנה ומייפה את מראה הצבע עצמו. הצבע מקבל איזשהו צבע באמצעות. ההפקה עצמה פודרה בעצמה, הצבע שהיא יוצרת, לא זאת הבעיה. זה שהיא גורמת שינוי בצבע שנמצא על הפנים צבוע, כן? זאת הבעיה. ויש שיתיו רק פודרה לבנה ולא צבעונית, כפי שאמרתי לכם, אבל כפי שבקצת השולחון, הוא מתיר את כל האפשרויות. אז מי שרוצה להחמיר, שידורם שלום זמן ומחמיר, ועוד פוסקים שמחמירים, קצת השולחון מתיר, בדרך כלל בעניין הזה יפכו אנשים לחסידות שקצת השולחון, סביר להניח. לברוח לשימוש בשפתון עשו גם שקוף, אמרנו גם קודם, בלי שום צבע. למרוח משחות גם אם חסרות ריח אסור, בגשרה מלכתה ממרח. שמן נוזלי אם הוא ריחני אז אסור למרוח על הגוף על השר משום מוליד ריח, ואם שמן הוא לא ריחני מותר, גם אם זה נעשה, כל עוד שזה לא נעשה לרפואה כמובן, שאז יש סיפור כמו שאמרנו מקודם, הרפואה בשבת עשרה בכל אופן. לק על הציפוניים אסור גם כשהיא שקופה, כפי שגם אמרנו מקודם, שגם שקוף משהו מבריק ומשנה את, ה, את, ה, את המראה, אז גם כי נכלל במלאכת הצובע, ולהוריד את הלק באמצעות הציטון שמיועד לכך. אם יש לך סתם הציטון בבית זה מוקצה, יש לך הציטון שמיועד להסרת הלק מהציפורניים, אז זה מתירים לצורך גדול, למשל טבילה וכיוצא בזה. כי יש בעיה, כאשר אתה מוחק משהו, אז אם זה על מנת לכתוב אז זה דאורייתא, נכון? אם זה לא על מנת לכתוב זה רק מדרבנן. אז כאשר אישה מוחקת את הלק מהציפורניים, זה על מנת לשים לק חדשה, יפה יותר, טובה יותר. אבל כשמוחקת את זה בשביל הטבילה במקווה, זה לא המטרה. מבחינתי בכלל לא הייתה מורידה את זה. מורידה את זה כדי שתוכל לטבול כמו שצריך על פי הלוך, בלי חציצות על הגוף. לכן כשזה נדרש, אישה שמשכחה או מה שמגיע למקווה בליל שבת, ויש הלק על ציפורניים, מטרים באמצעות הציטון, צריך לזהר לו בצורה גפן באופן של, של שחיטה וכייצא, לעשות את זה באופנים המותרים, אבל עצם המחיקה של הדבר מותרת. אבל סתם ככה צריך לזהר לא לעשות את זה בשבת, אין אם כן שום צורך גדול, לא יודע, מצב מאוד מכוער, כייצא בזה, אז אפשר לסבוך על הפוסקים שמתירים, ולזהר לא לעשות את זה בצמר גפן שטבול בה הציטון משום איסור שחיטה, אלא לשפוך קודם את הציטון על הציפון ולכן לנגן באמצעות צמר גפן. בשיעור הבא נדבר על דיני הרחיצה בשבת, יש לנו שם המון המון חומר, המון המון סחורה.